בגן מוקסם יושב איש מפוקח, חציו מואר, חציו שכח, אמו קראה לו מחלון של שינה, אך הוא לא ישן, ולכן לא פנה.
שלום מאזינות ומאזינים, תוכנית מיוחדת של מה שכרוך לראש השנה שמוקדשת לספר עטרת קוצים, אוסף נאומי הסופרים שזכו בפרס ברנר במהלך השנים, שאותו ערכו פרופסור נורית גוברין והדוקטור רחל סטפאק, כאן באולפן ענת שרון בלייס ושירי לב-ארי.
שלום שירי לב-ארי, חג שמח למאזינות, למאזינים, לך.
אנחנו נספר היום על יוסף חיים ברנר, שבחייו הקצרים היה לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בספרות העברית, לצד ביאליק ועגנון, מי שענד עטרת קוצים לראשו של העם היהודי, ולא חסך ממנו ביקורת, היה גם אוהב וחומל גדול, ששימש מגדלור לרבים מהסופרים שבאו אחריו. עד היום אנחנו מדברים בברנר, ומדברים בדמויות הברנריות, שחיות תמיד על סף ייאוש, ועדיין מחפשות את המוצא, כמו שעמוס עוז מגדיר זאת, מן המרתף אל עליית הגג.
איתנו באולפן אחת משתי אורחות הספר, חוקרת הספרות הפרופסור נורית גוברין. שלום נורית.
שלום וברכה.
הסופרת אסתי ג' חיים, שזכתה בפרס ברנר ב-2014, על ספרה אנשי פינות. שלום גם לך.
שלום.
ובהמשך תצטרף אלינו הסופרת פרופסור נורית גרץ, שזכתה בפרס ברנר ב-2008, על ספרה על דעת עצמו. הזכייה בפרס מזמנת חשבון נפש לכם הסופרים. לא מעט מהם הכניסו את חשבון הנפש הזה לנאום הזכייה שלהם. אחד מהם הוא שירו הסטירי של המשורר אהרון אלמוג, שפותח את הספר. נורית, נשמח בבקשה אם תקראי אותו.
אהרון אלמוג כתב את שירו הסטירי מתוך התרגשות רבה, והציניות כביכול באה לחפות על ההתרגשות הזאת. אהרון אלמוג, פרס ברנר ומעשה במטוס חסר כנפיים. לו היו אומרים לי שאזכה בפרס, לא הייתי מאמין. לו היו אומרים לי שכבר זכיתי בו, גם כן לא הייתי מאמין, וחיפיתי אני שאמין לכל דבר? זוהי על כל פנים חוכמה של נתן זך, השואל החייכני הזה שהצליח להתחמק מכל הפרסים שפרסו לו. לו היה תימני, היה בוודאי שמו נתן זך. ואז הייתי אומר עליו, לא איש כזך ייפול בפח. אך הוא אשכנזי, וכל העניין הזה של מזרח ומערב הוא נועל ביסודו. ובכן, הלכתי לקבל את הפרס בחליפה שלא ראתה אור השמש מזה 20 שנה. 20 שנה התביישה בשבילי בארון. הברשתיה מן התחב, ניערתיה מן האבק, החלה לחייך. לנהג המונית אמרתי בקצרה, קפלן 6, כמי שיש לו דרך בנהגי מוניות. ידעתי שאם אתחיל לדבר, לא אצא ממנו. הנהג הסתכל בי, נוסע לחתונה, שאל, לא, לקבל פרס. אתה מהתעשייה האווירית, גם בן דודי לקח פרס קפלן לפני שנה, יש לו ראש. עוד כשהיה קטן המציא דברים. מה המצאת אתה? מה המצאתי? חשבתי לעצמי. על מטוס בלי כנפיים שמעת? ג'ט קונקורדנטיבי. המצאה שלי. תושייה של משורר אסוציאטיבי. מרוב תדהמה כמעט עלה על אי תנועה במקום להביט קדימה. הסתכל לאחור כדי לראות במו עיניו את ממציא המטוס חסר הכנפיים. בנס הגעתי לשם שלם, בנס קיבלתי את הפרס.
אז נאומו השירי של המשורר אהרון אלמוג כאשר קיבל את פרס ברנר. אנחנו, נורית, מדברים היום על ברנר, שנולד ברוסיה ב-1881 ונרצח בפרעות תרפה ביפו ב-1921. הוא היה לא רק סופר, מחברם של ספרים כמו מסביב לנקודה, בחורף, מכאן ומכאן, שכול וכישלון, אלא גם הוגה, פובליציסט ובמובן מסוים מנהיג ציבור. ברנר השאיר אחריו מורשת שאותה את מגדירה בפתח הדבר לספר הייאוש הפורה, זה שמדרבן לעשייה ויש בו בכל זאת ואף על פי כן הוויית הקוצים וכל החשבון עוד לא נגמר. עד כמה הוא רלוונטי לימינו?
לדעתי הוא רלוונטי מאוד גם בימינו, למרות שיש חלק מהאנשים שאומרים שאולי הסופרים הצעירים כבר פחות מכירים אותו. גם מי ש... כל מי שנחשף אליו בצורה כזאת או אחרת, מבין שלפניו התמודדות עם אישיות בלתי רגילה וסופר יוצא דופן. שדבריו, כתביו, התנהגותו והגותו, תקפים גם היום ואקטואליים גם היום, כאילו נכתבו היום, למרות שנכתבו ונאמרו לפני שנים רבות.
הנושא הזה של הוויית הקוצים, אכן אפשר לתאר אותו גם את המציאות הישראלית היום וגם החשבון הלא גמור. בספר שלו, בחורף, הוא כתב בין היתר, אף על פי שאינני גיבור, רוצה אני לרשום את עברי זה, העבר של אי גבורתי. הגיבור אומר, הגיבור מדבר על אי הגבורה שלו, האנטי-גיבוריות. וזה הולך לאורך הספרים גם של אנשים שזכו בפרס, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. ההוויה הזאת גם של אנטי-גיבור וגם של תלישות, שנכנסה חזק מאוד אל הספרות הישראלית. אבל אנחנו נשמח אם תרחיבי על הקשר שלך עם ברנר, ברנר האישי שלך, נורית. לכל אחד יש את הברנר שלו.
זה נכון. כל אחד הוא ברנר שלו, לרבות משוררים, שיש על זה ספר שלם שהוצאתי עם למעלה מ-60 שירים שמשוררים הקדישו לברנר, ולרבות ציורים שכל אחד צייר את ברנר שלו, וגם זה בשני ספריי. כל מי שפגש בברנר אישית בחייו, הרגיש שלפניו אישיות בלתי מצויה, וכתב זיכרונות על הפגישה הזאת המיוחדת, המפעימה, שליוותה את חייו לאורך שנים. הוא פגש בברנר אפילו זמן קצר או זמן ארוך, לכן יש כל כך הרבה סיפורי זיכרונות עליו, שהם היום חלק ממיתוס ברנר.
ואבא שלך, ישראל כהן, הוא היה ממייסדי הפרס שניתן עד היום.
לא, אבא שלי לא היה ממייסדי הפרס.
הוא היה בוועדה הראשונה שהעניקה את הפרס.
זה נכון.
אז זה סוג של מייסד, לא?
העלן אותו בדרגה.
לא היה לו כסף בשביל לייסד פרס. הוא הרוויח משכורת הסתדרותית של אז. מי שהיה מייסד הפרס היה יעקב הפט, שהיה לו משרד מצליח להנהלת חשבונות, והוא היה ממעריצי ברנר עוד מילדותו ומנעוריו.
כי הפרס הזה הוא למעשה הפרס הכי גבוה בספרות הישראלית לפני פרס ישראל. והוא ניתן עד היום, כמו שאמרת קודם, זאת אומרת, משהו בהוויה הברנרית.
כן, הוא עבר הרבה דברים הפרס הזה, כי קדם לו פרס ביאליק, שאז היה יוקרתי יותר וותיק יותר, ואת מתארת את זה מאוד יפה בפתח הדבר לספר. איך ככה הוא עלה והתקדם ונעשה באמת אחד הפרסים היותר משמעותיים, הספרותיים לפחות, לא כלכלית, אבל ספרותית. בישראל.
יש לי פרק במבוא המקיף על פרסים שנקרא תחרות בין פרסים, והשאלה יוקרתו של איזה פרס גדולה יותר, פרס ברנר או פרס ביאליק, היא שאלה שנויה במחלוקת, והטוב ביותר הוא לומר ששניהם חשובים ושניהם יקרים
גם היום?
גם היום. הקריטריונים לפרס ברנר ולפרס ביאליק, שפעם היו אולי יותר ברורים, היום הם פחות ברורים. בכל אופן, אלה שני פרסים ספרותיים חשובים במיוחד, חשובים מאוד, שניתנים על יצירה ספרותית.
עכשיו, את ורחל סטפק עשיתן מיפוי של הזוכים, וכולם מופיעים בספר. לא כולם מצאתם את הנאומים שלהם, אבל את מרביתם. 15 נשים, אחת מהן יושבת איתנו כאן, ואחת תצטרף בהמשך. רק 15 נשים.
מתוך 69
זוכים.
ותשימו לב שהנשים התחילו לקבל פרס די במאוחר, ואת רוב הדברים לא מצאנו. מצאנו רק חלק קטן מדברי הזוכים בכלל, ומדברי הנשים הזוכות. ובוועדות הפרסים גם כן התחילו להיות נשים בין השופטים, גם כן בתקופה מאוד מאוחרת.
כשנכנסו הנשים מה הם הביאו בסיפורת שלהן? שמי שישב בוועדה סוף סוף מצא אותן ראויות.
אני לא יודעת אם אפשר לענות על השאלה הזאת בצורה פשוטה, כי הקריטריון גם של הבחירה של השופטים והשופטות וגם של בחירת הספרים הוא קריטריון של איכות. וקשה לי לומר שנשים מוצאות איכות.
אבל במקרה איכות. של פרס ברנר, את כותבת על המצווה הכפולה שהפרס מחויב בה, וזה גם איכות ספרותית אומנותית, וגם מחויבות חברתית, כי ברנר, כידוע, היה סופר מעורב.
כן, אבל זה גם כן לא תמיד התקיים בכל חלוקות הפרסים, ואני לא יודעת אם נשים שופטות ונותנות פרסים דווקא לנשים יותר, יש אולי תשומת לב, אבל במיוחד בימינו יש יותר מ-50% של הסופרות, של היוצרים, הן יוצרות, אז מדרך הטבע שגם יקבלו יותר נשים.
בואי נחזור רגע לברנר, לקטע מהרומן שלו מכאן ומכאן שנכתב והתפרסם ב-1911, הוא כותב על הפועלים העבריים, אבל הוא כותב משהו כמעט אבסורדי, כי אנחנו הרי יודעים שברנר הוא איש הסופר של תנועת העבודה, של ההתיישבות העובדת, וכך הוא כותב, פועלים עבריים הן אינם. גם בזה הלא צריך להודות. יש איזה אקזמפלרים, יש איזה פועלים מתמיהים, פועלים טובים במקרה, שמספרם נער יכתוב, אבל אין פועלים עבריים.
משפטים כגון אלה מצויים לרוב בדברי ברנר, מפני שהוא ביקר בצורה מאוד מאוד חריפה כמעט את כל התופעות שהוא ראה בארץ ישראל.
הוא גם לא הצליח להיות חלוץ, הוא רצה להיות חלוץ ולא עמד בזה גופני.
אז זה סיפור אחר, תכף נחזור לכך. זאת אומרת, הוא ביקר את המושבות, את האיכרים, את ילדי האיכרים, את הספרדים, את הערבים, את המורים, כמעט לא הייתה תופעה ביישוב שהוא לא נתן, שהוא לא ביקר אותה בחריפות, אבל את ברנר אי אפשר לנסח רק במשפט מיצוג אחד. תמיד צריך להיות אבל, ואף על פי כן ולמרות הכל. הביקורת שלו תמיד הייתה ביקורת של אוהב, של מי שלוקח אחריות, של מי שנושא יחד בעול, שמצד אחד מבקר ומצד שני עושה, מטפח.
אז זהו, מצד אחד יש ייאוש גדול מול אנשי עבודה, כמו שענת קרה בקטע הזה, ומצד שני באמת הוא עשה הכל כדי להיות סופר ארץ ישראלי ולכתוב על האנשים הללו, לראות אותם. אז איך את מסבירה את הפרדוקס הזה בין הייאוש לבין ואף על פי כן?
עמידתו של ברנר ציבוריות או בתרבות העברית היא עמידה פרדוקסלית, שרואים את הייאוש, את הביקורת, את הקשיים, את הכלכלות, אבל זה ייאוש שדווקא קורא להמשיך, לממש את היכולת האנושית, את היכולת כאדם ואת היכולת של היהודי, גם אם יודעים שאין סיכוי שזה יצליח, אבל אדם צריך לעשות כמיטב יכולתו לממש את עצמו כאדם וכיהודי.
אולי מכאן חנוך לוין כתב אחר כך את המשפט, הייאוש נעשה יותר נוח אי שם בלונדון.
אסתי,
בואי נבקש ממך, שלום לך שוב, בואי נבקש ממך לקרוא קטע מתוך נאום הזכייה שלך בפרס.
דבוריה בוגרת כותבת על בית ילדותה. חיי הבית שהקיפו אותי, אמא, אבא, אחי, סבא, סבתא, הטנטיות ואסתר נעיני, השכונה, הצרכניה, בית הספר, השואה, המדינה, המלחמות, החדשות של אבא, הכל היה אמיתי וחותך בבשר. אבל בא בשעה האמנתי שאיננו אמיתי, שהכל רק מין תחפושת, כמו תחפושת אסתר המתולט שלי. האמנתי שאי שם, עמוק מתחת למרצפות הבית, בשדה של יד בית הכנסת, במערה, תמונים החיים האמיתיים, אלה שראוי לחיותם. אלה שראויים לנו, ובינתיים חיינו חיי בינתיים, חיים חלופיים. דבוריה בוגרת מבטרת על נסיעות בעולם, מפני שכל הנסיעות הן מדומות בעיניה, גם האמיתיות. ההצלה היחידה היא הכתיבה.
אסתי, את זכית בפרס ב-2014, והיית אחת מאותן נשים בודדות, או יחסית מעטות שזכו בו.
כן, הפתעה. כלומר, אני מאוד הזדהיתי עם השיר הזה של אהרון אלמוג. קיבלתי את הבשורה הזאת בדרך בין חיפה לתל אביב, שבערך שם אני גרה, על הכביש הזה. זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה, אני מוכרחה לומר, ואני מאוד גאה בפרס הזה. כל פרס הוא כנראה כיף, וכל מי שיאמר אחרת, אני לא מאמינה לו. אבל אני... קודם כל, את ברנר הכרתי בנעוריי, בספרייה הגדולה של אבי, אחד הדברים שאמרתי שם גם בנאום. והייתי כנראה אפילו צעירה מדי מכדי לקרוא אותו, למרות שקראתי והוא נצרב בי מיד, נצרב בי בבטן, הרגשתי איזה חיבור מיידי, גם לייאוש וגם לאף על פי כן.
זה מצוי גם בספר שלך, באנשי פינות. אולי יש בו משהו, לא אולי, יש בו משהו מאוד ברנרי. זה להסתכל לכל האנשים, האנשי הפינות, והכתיבה שמצילה מן הייאוש. של האנשים התלושים והפליטים.
האנשים בדיוק, אנשי אותם אנשי פינות. ולכן מה ששימח אותי בעיקר זו העובדה שמישהו, שאפשר היה לזהות את הדבר הזה שדיברת עליו, את אותם, אותו זרקור על האנשים, כי אני מאמינה, ואני לא יודעת אם זה עבר, שיש בספר גם היבט חברתי משמעותי, לא רק אישי מאוד.
בהחלט.
למרות שהוא נכתב במקום כזה.
אנחנו שומעים בתוכנית הזאת שירים של משוררים שזכו בפרס ברנר. שמענו קודם קצת את יהודית רביץ שרה בגן מוקסם של יהודה עמיחי, ועכשיו אנחנו נשמע את חווה אלברשטיין ששרה את תקופות השנה של דליה רביקוביץ'.
הרוח נושבת בחריגים וריחות בסמים נפוגים וחולפים מועדים וחגים מועדים וחגים עובד האילן בקרה את עליו וענן מצמח שערו וטלטלה והזוהר שהוצק בו נחבא בשוליו זוחלים ועולים מן הארץ מחשקים והופכים הנהרות עזים ועמוקים ושמונת הנרות במנורה נדלקים נמצא אל הטיפה מזהירה ואין חום עוד בארץ זולתי בבערה ואין זוהר מתאבך זולת במנורה והרוח נושבת בחריגים וריחות בסמים נפוגים וחולפים מועדים וחגים מועדים וחגים והתחלת השקטה צחה מחלב והאור מתענג על מעלליו והכסף הקר נהפך לזהב ואדמת הגבעה כנחושת אדומה וענפי האילן אדומים בחמה וברוב תאווה שואפים את חומה וקני סוף ברוח נעים ושורקים ועלי העצים עגולים וירוקים ומי מרעידים ומפקים לא 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 לא
שלום לסופרת הפרופסור נורית גרץ.
שלום רב.
את אולי תקראי לנו קטע מתוך הספר על דעת עצמו שאת כתבת וזיכה אותך בפרס ברנר, אז אולי נשמע ככה התחלה מן הפרק הראשון.
הנה, ברגע זה אמרת לי והצלחתי לשלוף אותו. אני קוראת. איש זקן, מטפס, כך זה מתחיל. נושף ומתנשף, חותר אל מעלה ההר. הדרך עוד ארוכה, פסגה רחוקה, אם יגיע, אנשים מסתכלים. ברגע נעצר מישהו ביסוס, אפשר לעזור? אבל הוא אינו רואה, מפלס דרכו קדימה, חותר כמו במשוטים בתוך האוויר העומד, אוויר קיץ ישראלי חם. והפסקה עוד רחוקה, האם יצליח? והרי לא הר תלול יש כאן, לא פסגה, רק שיפוע קל של רחוב בר כוכבה, שהתעכל מעט בדרכו מרחוב טרומפלדור לרחוב בוגרצ'וב. הנה הוא שם, סוף סוף. מצד אחד המספרה של וינסנט, ומצד שני חנות נעליים. ובעצם מה הוא עושה פה? הוא לא יודע. לא זוכר מה חיפש, פשוט לא זוכר. מכיוון שכך, הוא מאסס רגע, אחר כך פונה ימין על עבר חוב צ'רניחובסקי, ממשיך הלאה לעבר קינג ג'ורג' ובמעלה שדרות בן ציון. עכשיו הוא רוצה רק להגיע הביתה, אבל איפה הבית? לא יודע. בסוף שדרות בן ציון נמצא רחוב וחד עם, והוא פונה ונכנס אליו וממשיך לחפש עד שמוצא חצר מוכרת. אבל אולי לא מוכרת, ועוד חצר ודלת. אם הדלת הזאת תיפתח, אולי זה יהיה ביתו. אבל לא, הדלת נפתחת, זה לא ביתו. אישה זרה מתבוננת בו, מנסה לברר מה מבוקשו, רואה שאינו יודע, ואז פתאום מזהה. אתה עמוס קינן, לא? פניו אורות. את מכירה אותי? מאיפה?
זה מתוך הספר שכתבת על דעת עצמו. את מתארת שם את חייו של בן זוגך, הסופר עמוס קינן, שהוא בעצמו היה חתן פרס ברנר.
נכון.
ואת נאום הזכייה שלך בפרס את פותחת במילים, קראתי את שכול וכישלון, ניסיתי שוב לערוך את חשבון הנפש שלי עם ברנר. מי זה ברנר שלך?
תראי, ברנר שלי, אני הייתי תמיד אמביוולנטית לגבי ברנר, בגלל שהוא היה נשגב מדי, גדול מדי בשבילי. אבל בסך הכל יש לי שני קולות שמתייחסים לברנר. והקול האחד, זה שאני מקשיבה לו יותר, כי אני יותר מעריכה אותו, זה הקול של ברנר שרואה את הפרטים. את מכירה את הסיפור על אישה אחת שיום אחד הראתה לו נוף, והוא סרב להתפעל ממנו, לא רצה להסתכל עליו. והיא אמרה, תראה כמה זה יפה, הערים, הגבוהות. הוא התבונן, והצביע כאילו במרחק על איזה בן אדם, בנקודה במרחק, ואמר לה, את יודעת מה, הנקודה הזאת מעניינת אותי יותר מכל הנוף שסביבה.
בני אדם.
זה ברנר, בני אדם, הפרטים על בני אדם. הוא לא ראה נוף, הוא כתב שמש, לא תאר לנו בדיוק איזה שמש. הוא כתב הר, לא ידענו בדיוק איזה הר. אבל את בני אדם הוא ראה. וזה נראה לי, זה מה שלמדתי ממנו, זה ברנר שלי. גם ברנר קלקל לי הרבה דברים.
מה למשל?
למשל, אני, לפני שכתבתי את הספר על רחל המשוררת, רציתי לכתוב, הייתה דמות שריתקה אותי בעלייה השנייה, קראו לה מרים, והיא התאבדה. ואנחנו לא יודעים עליה שום דבר. אנחנו יודעים שהיא עבדה בכנרת, היא פוטרה, היא הלכה ליהודה וחיפשה עבודה ולא מצאה, חזרה לכנרת, נתקתה שם קצת את החלונות, ירדה לשפת הים ושם מצאו את הגופה שלה.
איזה דמות ברנר היא טיפוסית.
זהו, ואני רציתי לכתוב עליה ולא היה לי שום פרטים, כי בעצם אף אחד לא יודע עליה כלום. הקבר שלה נדמה לי היה הרבה שנים בלי שם. ארבעה אנשים נשאו את הארון שלה וזה כל מה שידעתי. ורציתי בכל זאת להמציא ומה... אבל אז אני מסתכלת על שכול וכישלון, שאני קוראת אותו מדי פעם, חוזרת וקוראת, ואני מוצאת את הנאום הזה, את מכירה אותו, של הפועל החקלאי, שקם בבוקר, חוזר בערב אל האוטל, לוחם חמיצה מגעילה, ישן עם הרווקים ועם השרצים, וכך שנה, שנתיים, 10 שנים, בלי שינוי, בלי תקווה. אמרתי בעצם מה אני צריכה לכתוב על מרים, ברנר כבר כתב עליה, מה יש לי להוסיף על זה?
אבל את מתחברת לייאוש שלו, ובזה את גם מסיימת את הנאום שלך, וגם לפרדוקסים שהוא מציע, ואת כותבת על בן זוגך, על עמוס קינן, שהיה אדם חולם, הוא היה שייך לדור הזה של החולמים, שגם לחמו וגם עשו והקימו מדינה, וברומן שלך על דעת עצמו, את פורסת את הביוגרפיה המורכבת שלו, על הצדדים היפים והפחות יפים, והכל מלא תשוקה ואהבה עזה לארץ, לאדמה. וגם הוא לא שוכח, הוא לא שכח אף פעם עמוס מי חי עליה לצידו. הוא אמר, אני פלסטיניסט קומוניסט.
וזה גם איזה שכות שמוביל מברנר והלאה, זה העניין הזה של לחיות עם הפרדוקס. לא לקחת חרב ולנסות לנתק אותו ולהגיד, אני שמאל, אני ימין, אני כאן, אני שם. לחיות עם הפרדוקס הזה, הפרדוקס של מי שלא רוצה להיות קורבן, אבל לא מוכן להיות תוקפן, והוא נע ונעד כל חייו בין שתי האפשרויות הלא אפשריות האלה. זה הפרדוקס שהוא חי איתו ולא ניסה לפתור אותו, וזה גם ברנר שאומר, איך הוא אומר את זה? את בטח יודעת, אני זוכרת יותר ממני. החיים רעים, אין תקווה, ובכל זאת התקווה היא לעבוד.
אולי נשמע קטע עכשיו של עמוס קנן, מתוך ראיון איתו.
אפשר לחשוב באיזושהי הסתכלות שטחית שאני לא אוהב אנשים, שיש בי מסוני הבריות מהמיזנטרופ. זה לא נכון. אני אוהב אנשים, אבל כאחד שאוהב אנשים באמת, אני על כן אוהב מעט אנשים. יוצא לפגוש הרבה מאוד אנשים שאני לא אוהב, ותדע לך שבן אדם שאוהב דברים, אז גם לא לאהוב זה אחד מהכיפים הגדולים, מפני אי האהבה זה יצר ענק, כביר, לא פחות מהאהבה, ויש דברים שאני שונא בכל ליבי, יש דברים שאני לא שונא, שאני רק מתאהב, ויש דברים שאני גם לא מתאהב, אלא פשוט לא אוהב, יש דברים שאני בז להם, יש דברים שאני מזלזל בהם, יש דברים שאני לא יכול לסבול אותם, ויש דברים שאי אפשר לשאת אותם. אבל כל זה בא מהאהבה. בלי אהבה לא היה קורה כל זה.
וזה לקוח מתוך הסרט התעודי על עמוס קנן ונעמי שמר אל בורות המים, סרט נפלא שתמיד כדאי לצפות בו. נורית, שמעת איתנו.
זה מה שאנחנו, אני רק רוצה להגיד לך שזה מה שאנחנו מחפשים היום. בתוך העולם המורכב הזה, להיות מסוגל לאהוב ולשנוא כאחד. להיות מסוגל להגיד שאין ברירה ובכל זאת אנחנו פועלים. שאין תקווה ובכל זאת אנחנו, אף על פי חן של ברנר, זה היום צריך להיות המפתח שלנו.
ואף על פי חן של עמוס קנן. בספר שלך, את כאמור גם חושפת דברים לא פשוטים עליו. מצד אחד לא קיבלו אותו לפלמח, אז הוא הלך ללחי, למרות שהוא היה איש שמאל, קומוניסט כאמור. ויש דברים שהצלחת לחלץ ממנו, מתוך הזיכרון שלו שהלך ונחלש, מתוך זיכרונות מודחקים בשיחות רבות שעשית איתו. למשל, שהוא ירה באישה בדיר יסין. ואחר כך ידועה פרשת התמנת הפצצה בשנת 1952 בבית שר התחבורה הדתי, שהוא נתפס והוא ישב בכלא. זאת אומרת, יש לנו פה סופר גדול ומיוחד, איש חברתי, שאוהב אהבה, מלאת שוקה את הארץ, ומצד שני יש מי שיאמרו גם טרוריסט.
תראי, העניין הוא שכל חייו, כאילו, היה בלחי בשנות ה-20 שלו. כל חייו הוא נלחם, זאת אומרת, הוא עשה את דברים שאולי הוא יותר מאוחר לא היה שלם איתם. אבל באיזה מקום, את יודעת, יש לו איזה משפט שהוא אומר שמי שעשה משהו, אני לא יכולה בדיוק את הסגנון, אבל מי שעשה משהו שאין לו סליחה, אבל ידע שאין לו אפשרות אלא לעשות אותו, כל חייו הוא עשה את, את הסבל של חיים ללא כפרה. זאת אומרת, מלחמת השחרור הוא יצא להילחם, הוא היה בטוח שהוא מוכן לתת את כל מה שיש לו לדבר שחשוב לו יותר מכל דבר אחר, כולל חייו. והוא עשה את הדברים, ובלעת המלחמה, נכון, הוא היה בדיר יסין, נכון שלפי הרעיון שלו איתי הוא מודה שהוא ירה והייתה שם אישה, אבל זה בשרת הקרב, זה לא שהוא הייתה אישה שם כפותה לרגליו והוא קם וירה בה. בתוך שרת הקרב, בתוך יריות וריצות והתמנת פצצות, הוא גם ירה וגם נורא, כאילו.
כן.
אותו דבר מאוחר יותר, הוא האמין בכל ליבו בדברים, והיה מוכן להילחם עליהם עד הסוף. איכשהו גם הייתה לו איזה נבואה, הוא ראה לאן דברים הולכים, והוא ניסה כאילו האמין באיזה מין אמונה שהייתה אפיינית רק לדור שלו, שאפשר לשנות את ההיסטוריה. זה בידינו, בידיים שלנו. אנחנו נגיד שמש בגבעון דום, השמש תעצר, ואנחנו נוכל לעשות ולשנות ולהזיז את ההיסטוריה לכיוון הנכון.
אמן ואמן.
היה כאילו
להמר
על כל הקופה.
כן. Okay. אז פתיחת הרומן וגם סופו מתייחסות לשנים האחרונות של עמוס קנן ולאובדן הזיכרון, וגם ביתכם רונה קנן כתבה עליו שירים באלבומה שירים ליואל. אז בואו נשמע את השיר ש...
קודם אני פרד.
כתבה, נורית. כן, נורית גרץ, תודה רבה לך.
בבקשה.
כשהקוצים היו קוצים.
אתה לא מוצא לא מוצא את הבית שיקור מאבק שריפה ואור אתה מחפש מחפש את הדלת שתיקח אותך אלוה התותח אתה מתגעגע אתה כל כך מתגעגע לשריקה המתוקה של הפצצה אז היו המלחמות יפות קוצים היו קוצים והשוחות היו שוחות האויב הסתכל לך סיגריה ומחשיב לסירנות כבר שלושה ימים הם מחפשים אותך בעיר אבל רק אתה יודע רק אתה יודע שלאור אתה כבר לא תחזור והשוחות היו שוחות האויב הסתכל לך בעיניים וכשנפל נפל מהר אבל את זה אתה כבר לא זוכר המשטרה מבקשת את עזרת הציבור הוא לבש חולצה כחולה וכובע קש והוא נראה קצת מבולבל מבולבל כששאל אם נגברה המלחמה מדוע לא שומעים את השריקה אתה יוצא מהסליק ורץ אל תוך האור הם קוראים לך בשם אבל אתה כבר לא נושם עכשיו אתה נמצא בתחנה הכי יפה בשדה קוצים צהוב סגול קרוב לאדמה האויב מסתכל לך בעיניים הוא לא כועס הוא רק עייף ישן את שנתו הארוכה העתיקה
אנחנו בתוכנית מיוחדת על יוסף חיים ברנר ופרס ברנר כאן באולפן ענת שרון בלייס ושירי לברי ואנחנו מערכות את הפרופסור נורית גוברין ואת הסופרת אסתי ג' חיים אסתי, את זכית בפרס פרס ברנר על אנשי פינות, הרומן שלך, שאפשר גם להגדיר אותו כרומן אוטוביוגרפי, והוא עוסק בחניכה של הילדה, גיבורת הרומן, באמצעות הקשר שלה עם דודתה אסתר להיות סופרת. ואולי נקרא קטע מתוך הרומן שבו קונה הדודה אסתר נייני את מכונת הכתיבה שלה.
את מכונת הכתיבה לילדה גם, שבעצם זאת החניכה הספרותית הראשונה שלה. בסמטת שמריהו לוין, קפאה אסתר נייני מול חלון ראווה קטן וצפוף. אין סוף מכונות כתיבה היו מגובבות בחלון, זו על זו בבלגן מוחלט. אסתר משכה את ידי, הדפה את דלת הכניסה. החנות הזהירה הייתה עמוסה ממסד עד תקרה. הצטופפנו על משבצת אריח פנוי. אסתר נייני פנתה למוכר כפוף הגב, בעברית שבורה, מתובלת בגרמנית. היא זקוקה למכונת כתיבה טובה, שתחזיק מעמד זמן רב, במחיר לא יקר. המוכר ניסה לזקוף את גבו מעט. כששמע את המבטא המלאלי שלה, פנה אליה בשפתם. הגברת משם? ידעתי שנכנסנו לחנות הנכונה, צהלה אליי. האדון הונגרי. ויש לי בדיוק כמה מכונות בשפה שלנו. המוכר סובב בחנות ואסף אליו את אחת המכונות הישנות. אסתר נייני בחנה הרמס בייבי עם פגם קטן, לא מדפיסה את האות S. אי אפשר. השם שלי מכיל S, דחתה אסתר את ההרמס. הנה אוליבטי מצוינת, יד שנייה כמובן, מחיר מציאה, הסביר המוכר בהונגרית. הרגשתי כאילו מצאתי עוד משפחה. גם כיום, כשאני שומעת חלקי שיחה בשפת האיגן מיגן הזאת, נדמה לי שגיליתי עוד דוד או דודה אבודים. אצבעותיה הארוכות של אסתר נייני הקישו על המקשים כאילו הייתה פסנתרנית. זאת, הצביעה על האוליבטי. על הרצפה הבחנתי במכונת כתיבה שמקשיה עבריים. רחנתי שם, באמצע חנות הכוך הקטנטנה, והקשתי מנגינת מילים. קוראים לי דבורי שטרן, ואני בת 8 ו3 חודשים. מה שאני הכי אוהבת לעשות זה לכתוב.
אז אסתר נייני קונה מכונת כתיבה גם לה וגם לאחיינית שלה. מותרות בימים של סוף שנות ה-60 בחיפה, ממש מותרות, את ככה מאזינים לא רואים, אבל פותחת את העיניים. משפחה קשת יום, ניצולת שואה, עם אם שהיא חולת נפש ולא מתפקדת, ואב שמוצא ניחומים רוב היום מחוץ לבית. ובטקס שלך, שבו קיבלת את פרס ברנר, שהתקיים בקיץ 2014, קיץ של צוק איתן של המלחמה, בדיוק, כן. את פותחת את הנאום, את אומרת, זה לא עת לתקסים, ומיד את חושבת ומספרת על אבא שלך שהגיע כפליט לארץ, ומיד תוך כמה ימים מתגייס להיות חייל במלחמת השחרור.
כן.
הגורל היהודי-ישראלי, שנפרס גם בספר שלך.
כן, אני חושבת שבספר האבא הוא קצת אחר, הוא באמת שם נמלט מחוץ לבית, אבל יש כן גם רמזים לאותו ניסיון לישראליות חדשה ולבריחה מה שנקרא גלות, למרות שאני לא אוהבת את המילה הזאת, כי הם לא חיו בגלות, הם חיו במקום שלהם, הם רק נאלצו לעזוב אותו. ובהקשר הזה באמת אני מצאתי, זאת אומרת, אצל גם בכתבים של בוודאי חפץ, אותו חפץ משחול וחישלון, שנוסע לכל מיני נסיעות כדי למצוא לו איזשהו בית נפשי. אז מצאתי איזשהו חיבור אולי פנימי, כשדיברתי באמת בטקס ההוא, כששוב ברקע אירוע שלא כל כך מאפשר טקס, אפילו חשבו לבטל אותו, ולא כל כך מאפשר פרס ספרותי, אלא פרסים אחרים לא במיוחד ראויים על עוד מלחמה. זה סיפור, אני לא הייתי אומרת, זה משונה לומר, שדיברתי על זה עם חברה סופרת בהקשר הזה, שלפעמים נדמה שהספרים הפחות אוטוביוגרפיים, יותר אוטוביוגרפיים, אלה האוטוביוגרפיים. כי יש לי ספרים שהם יותר אוטוביוגרפיים מזה בעיניי, או סיפורים כאלה לפחות. יש בו כן, ברור, קשר הדוק אליי, וגם דברים שככה צצים מתוך הסיפור, שהוא לא תמיד אחד לאחד, רחוק מזה, אבל הדברים הפנימיים שצפים, הם בהחלט, כן, אני יכולה לומר שהם כן
אז באמת
שלי.
כן, בדומה לרבות מהדמויות של ברנר, אז את כותבת כאן על אנשים שעזבו את אירופה, ובאו לארץ כחולמים. עכשיו, ברנר נרצח עוד ב-1921, אז הוא לא ידע את השואה, אבל את כבר כותבת את הטראומה הזו, והכתיבה, כאמור, היא חבל ההצלה שלך ושל הגיבורות שלך.
אני חושבת שבאיזשהו אופן, אני לא, אי אפשר לקשור כל ספר שזכה בפרס, נגיד, בברנר, כי כל ספר הוא נכתב במקומות גם רבים אחרים.
כן,
ומאוד
שמישהו תכנן לקבל את הפרס.
אבל אם אני כן חושבת על כך, וברגע שהפרס הזה ניתן לי, ועוד קודם לכן, יש קשרים אחרים, ברנר השפיע עליי באיזשהו אופן, לאו דווקא אולי לכתיבה, על הנפש. מהמקום הזה אנחנו גם כותבים, אז מן הסתם יש את ההשפעות האלה. וגם אצלו בעיניי, לאו דווקא מבחינת ההשוואה הספרותית, יש באמת את איזשהו מקום של גלות פנימית, איזה מקום של נואשות, שהכתיבה העשייה הספרותית והעשייה של מילים שהיא בעצם כלי העבודה שלו. הוא לא הצליח להיות פועל.
גם הוא נמלט על הכתיבה.
יש בה איזה הצלה, בדיוק. היא הצלה, בדיוק.
ואת אומרת בנאום, הכתיבה היא אומנות האי-ידיעה, ולא אומנות הידיעה. ואת מצטטת את הגיבורה אסתר, שאומרת, יש לכתוב כאילו חיית טרף עורבת מאחורי גבך. שם יש תנים, כן. שעורבים, ואחר כך גם תן אחד שמאומץ אצלה בבית, והיא מכניסה אותו אליה כן. הביתה
פליט,
ממש.
פליט, פליט מהוואדי.
כן. כך כתבת? חיית טרף מאחורי
אני
הגב?
אני לא מוצאת סיבה לכתוב אחרת. זה לא תחביב בעיניי, כלומר אני עושה עוד כל מיני דברים כמו ללמד וכולי, והכתיבה דורשת ממני כוחות פיזיים, לא רק נפשיים. ואני חושבת שבספר הזה במיוחד יש כמה אלמנטים, אם דיברנו באמת על אוטוביוגרפיה, גם האלמנט הזה של, שצריך לשים אותו לגמרי בצד, כי אני יודעת שהרבה מאוד סופרים כותבים לאחר שמשפחתם איננה כבר, בוא נאמר ההורים וכולי. ואצלי זה לא כך, ויש גם אימה בזה לכתוב על הדברים הנסתרים האלה שמתחבאים בתוך כל מיני, בתוך המשפחות, ושלא מדוברים. בעצם בכתיבה הם צפים, וזה סוג של התגייסות, גיוס של אומץ, לנסות לכתוב על הדברים האלה, ולפעמים יש מישהו שלא מדבר איתו. אבל מעבר לכך, עצם הצלילה הזאת לתוך המילים, המילים רק מייצגות רק את הסיפור, אבל הן מחביאות בתוכן בעצם את כל השכבות הבלתי נראות של, של, של הנפש האישית והמשפחתית והלאומית לפעמים.
מחביאות עוד הרבה תנים וחיות טרף.
בדיוק. ויש איזושהי הסתכנות גם מבחינת ההליכה הזאת על החבל הדק הזה של מילים שאתה מנסה לדייק בהן את הסיפור ואת ביטנת הסיפור וביטנת המשפחה וביטנת העשייה הזאת. וגם בעצם החשיפה הזאת של הדברים שבעיני עצמי. יש בזה איזשהו טן, טן דווקא זאת חיה שלמדתי מאוד לחבב מאז הספר. כל כך הרבה צילומי תנים קיבלתי בדואר, שהיא חיה די אומללה לאחרונה, ואני יודע שזה גם, הוא לא רק חיית טרף, הוא גם חיה מעוררת איזו הזדהות בגלל הפליטות שלה, מפני שבאיזשהו אופן אנחנו פוליטים אותם מן הטבע, והם עומדי אומללים.
ומבקשים לחזור. נורית גוברין, אני רוצה לשאול אותך על ההשפעה של ברנר על הרבה סופרים. קודם אמרה אסתי, ברנר השפיע עליי, ואת כותבת גם כל אחד והברנר שלו. הוא כאילו העמיד אחריו צאצאים ספרותיים עד היום.
ההשפעה של ברנר היא גלויה וסמויה. גלויה זה שהסופרים מעידים על עצמם כמו עמוס עוז ואפלפלד ואחרים שבאמת הושפעו ישירות מברנר. אבל בעיקר ברנר מפעפע בתחתיתן, ביסודן של יצירות רבות, באיזושהי רוח ברנרית שלא תמיד אפשר להגדיר אותה במדויק. ואצל כל יוצר הרוח הזאת מתפרשת או בא לידי ביטוי בצורה שונה. והכוח לומר דברים מכאיבים יחד עם הרגשה של אחריות ואמונה בעם ברנר, ובכוחו, זה אחד הסודות הברנרים שכבר הזכרנו.
מה פתחת פה? איזשהו ספר?
אני חשבתי על כך שאנחנו יושבות חמש נשים באולפן, ואנחנו מדברות על ברנר, וכפי שאמרתי, כל מי שנפגש בברנר, הוא הבין חש שלפניו אדם בלתי מצוי, והזיכרונות עליו כונסו בשני ספרים. אז לא היו נשים שחשבו שהזיכרונות שלהם מעניינים, ובכל זאת, בתוך הזיכרונות שכינס קושניר בזמנו, יש שליש נשים שכל אחת מעידה על הפגישה עם ברנר, ואחת מהן היא נוגעת ללב במיוחד, והמדובר בגאולה שרטוק, משפחת שרת, שכתבה, הייתה תלמידה שלו, ויש לנו שני ביטויים שלה שהיא מתארת את אהבתה לברנר. העדות שלה הייתה כל כך מרגשת ששופמן הקדיש רשימה לעדות של האהבה של גאולה שרטוק לברנר, וכך כתבה בין השאר. אחרי הרצח, אין מפלט ואין כל יכולת לעוקרו בתוכי. כי נתקע ברנר בכל שורשיו בקרבי, נתמזג בי ונסעתיו בתוכי שעה שעה. הן נקשרתי בו, נצמדתי אליו כאשר לא נקשרתי עוד לאיש. אהבתיו עד שיגעון, רעבתי לדבריו, צמאתי למבט עיניו, ועיניתי את עצמי ולא ראיתיו. ובמכתב שהיא כתבה לאחיה משה שרת, הרי הרצח, היא כתבה בין השאר, אני אהבתיו בכל כוחותיי עד שכיחת עצמי. מאותו רגע שנודע לי שהוא נהרג, הייתי צריכה לעשות איזה דבר, אך אותו לא עשיתי ולא אעשה. ובכן, הסכנתי לחיים, עוד יותר נכון, הסכנתי עם החיים והתפשרתי. ובכן, צריך לחיות. זאת גם תשובה ברנרית. וכפי שאמרתי, שופמן כתב בנצנוצים שלו בידיעות אחרונות, צמאתי למבט עיניו, שהוא ציטט את גאולה שרתוק, וכתב בין השאר, ברנר חש את המיית הלבבות אליו מצד בני לוויתו, וממנה שאב רפאות לרוחו הנכאה. ברנר הכיר ושופמן הכירו זה את זה, חיו זה עם זה באותו חדר, לא הסתדרו, ואז ברנר עלה לארץ ישראל, כפי ששופמן כותב, בשל אישה.
אישה, אמרת אישה, אני רוצה שנתייחס לעוד איזשהו נאום, ככה לקראת סיום השיחה הזאת, של עמליה כהנה קרמון הסופרת, שבשנת 1985, כאשר היא זכתה, אמרה איזשהו נאום תוכחה ממש, תחת הכותרת, אשתו של ברנר רוכבת שוב, ודיברה על מקומה, יותר נכון, אי מקומה של הסופרת בין הסופרים. ועל זה שאם היא כבר זוכה בפרס ברנר, יש לחשוד בה שאולי היא התנחמדה בכתיבה שלה וכתבה משהו כדי שאנשים יאהבו אותה. ואין לה קול משלה, ואין לה זהות משלה, והכל צריך לקלף. פשוט נאום תוכחה מאוד מאוד קשה, שגם קרוב לליבך, נורית.
יותר משזה נאום תוכחה, זה מניפסט פמיניסטי זועם של אישה סופרת, על איזה דרך עקלקלות רצופה חתחתים שהיא צריכה ללכת בה כדי להתקבל. דרכה של אישה סופרת כל כך שונה מזו של גבר סופר.
עזרת הנשים של הספרות, כן.
זה קצת מאוד שם, אם אפשר לשוות את זה לנהגות. גם היום אנחנו שומעים קריאות על איך נהגת.
היא לא דיברה על ברנר במיוחד, למרות שהייתה ספוגה ברנריות, אבל אשתו של ברנר, חיה ברוידה, הייתה הגננת שלה, כמו של רבים מילדי תל אביב, ועד שחיה ברוידה לא נפטרה, או כמעט, היא לא ידעה שזאת אשתו של ברנר, ולכן שהיא באה לדבר על ברנר, שהיא באה לדבר בפרס ברנר, היא דיברה מה שנקרא מנעמת ליבה.
הקדישה לה גם מקום לאשתו.
וסיפרה עליה כגננת מכוננת שמבינה את נפש הילד, ובמקרה זה את נפש הילדה.
אז אני רוצה לקראת סיום לקרוא קטע דווקא מתוך נאום של סופר גבר, שמו עמוס עוז, והוא זכה בפרס ברנר ב-1978, וכך הוא כותב, אומר בטקס הפרס. לכאורה היה ברנר יהודי גלותי מסכן מן הגולה המכוערת, אחד מהשבורים והרצוצים מהם, שבנעוריהם עבד להם אלוהים, והם קמו ויצאו לדרך כדי לחפש איזה דבר אחר, אבל לא הגיעו אל שום ארץ מובטחת שהיא. לא אל האישה, לא אל האהבה, לא אל התחייה הלאומית, לא אל ההצלחה, ולא אל שום חיי טוהר וחיי דרור. להפך, ירדו וירדו מדחי אל דחי, עד שמתו פתאום בלי שום טעם, כדרך שחיו בלי טעם. לכאורה היה ברנר אחד מאלה המקוללים היהודים שבדור הקודם, מאלה שהארץ, שום ארץ, לא יכלה לשאת אותם. אבל אז, בהמשך הוא כותב, שנאת ברנר היא מקשה לוהטת של אהבת נפש עם בחילה ואיסורים ועם פראות וחמלה, וחמלה עזה, וסליחה פנימית, ולעג, לעג גם לסליחה עצמה, וחטטנות בלי קץ, וייאוש, ועוד איזה דבר נפלא, שאינני יודע מה שמו בעברית, וגם ברנר לא ידע לקרוא בשמו, והוא דבר שלאחר ייאוש. זה עמוס עוז מתוך נאום הזכייה שלו, והרשימה נקראת פלא מגוחך, תלוי מעל הראשים.
נורית, אולי עוד מילה איתך. אני חוזרת לספר מכאן ומכאן לסיום השיחה, וברנר כותב שם, אני, הגיבור שלו, בהנאה חריפה ותאבתנית, הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את העתה בחרתנו. אנחנו בחגי תשרי בראש השנה, ימי הסידור העברי. הייתי מוחק את העתה בחרתנו בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת. מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי השיר. זכר. מה זה?
יש, כמו שאמרתי, אי אפשר לקרוא את ברנר רק מצד אחד, כי כנגד זה יש גם הצד השני, שהוא שוכב הגיבור שלו בבית החולים, ורואה שם משפחה דתית, חולה, וכל המשפחה מצטרפת, והוא רוצה מאוד להצטרף אליהם, והוא מצטער שאין לו כיפה, ושהוא לא יכול להיות חלק מהם. אז הוא אמר גם וגם, ואתה בחרתנו קשור בכך שהבחירה מצריכה, מחייבת להיות עם סגולה, להיות עם מוסרי, ובינתיים הוא לא רואה את המוסריות, אם כי הוא מקווה שהיא תגיע בסופו של דבר.
אפשר לסיים שברנר המציא לנו את ה, במקום תפילת קבע, את התפילת החנון, הברנרית שלו.
נכון.
אז אנחנו מסיימות את התוכנית המיוחדת של מה שכרוך לראש השנה, שהוקדשה לספר עטרת קוצים, אוסף נאומי הסופרים שזכו בפרס ברנר במהלך השנים, שאותו ערכו הפרופסור נורית גוברין והדוקטור רחל סטפאק, הספר האור בהוצאת גוונים. כאן איתנו באולפן היו הפרופסור גוברין והסופרת אסתי ג' חיים, וגם הסופרת הפרופסור נורית גרץ.
אנחנו נסיים עם שיר של נתן יונתן שזכה אף הוא בפרס ברנר.
ענת שרון בלייס.
שירי לברי.
נודה למיטל כהן על ההפקה ולתמיר צוברי על הביצוע הטכני וגם לשרון לרנר. חג שמח ושנה טובה.
מעונה לעונה, ואת מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק? לא אוהבים.